בוקר טוב. אנחנו בסוף הפרק הראשון, אחרי שראינו את כל היכולות הכלולות בנפש, אנחנו גם דיברנו יותר ככה בפרוטרוט בפעם שעברה, על הקשר בין השכל לבין הכוחות האחרים. ודע שזאת הנפש האחת, אשר קדם סיפור כוחותיה או חלקיה, היא כחומר והשכל לצורה. ואם לא תיכנה לצורה, תהיה מציאות ההכנה שבעל קיבול הצורה ההיא לבטלה, אוכלו היא מציאות הבל. והוא אומרו, גם בלודעת נפש לא טוב. רצונו לומר שמציאות נפש שלא תיכנה לצורה, אלא תהיה נפש בלודעת, לא טוב. אמנם הדיבור על הצורה והחומר והשכלים, כמה הם ואך יושגו, אין זה מקומו. ולא נצטרך לו במה שנרצה לדבר על המידות, ויותר נראות לספר הנבואה אשר זכרנו. וכאן נפסיק זה הפרק, ואתחיל באחר. כן, עכשיו הרמב״ם בדברים האלה שקראנו, הוא מסביר את היחס בין השכל לבין שאר מציאות הנפש. אז קודם כל נקדים ונאמר, כשהרמב״ם פה מדבר על השכל, הוא מדבר על השכל בפועל. זאת אומרת, כוונה כך, כשאדם נולד, אני לא יודע בדיוק להגדיר את זה כשהוא נולד, או בשלב הראשוני, כן, של היווצרות הנפש, השכל הוא רק שכל בכוח. כלומר, אין לאדם שכל. יש לו יכולת. יש לו יכולת שכלית. כלומר, יש לו יכולת שיווצר שכל. אבל אין שכל בפועל, כן? נקרא לזה בנקודת האפס הזו. יכול להיות שזה כשאדם הוא דובר כבר. אז זה נקודת האפס, או רק כשהוא יוצא לאוויר העולם, לא משנה. בנקודה הראשונית הזאת, בשלב הזה אין לאדם שכל בפועל. זאת אומרת, אם נחדד את זה, בוא נניח שבעלי חיים הם יצורים נטולי שכל, זה לא כל כך פשוט. אבל נניח שבעלי חיים יצורים נטולי שכל, האדם בשלב הזה הוא כמו בעל חיים. כן, זאת אומרת, יש בו נפש, יש בו פוטנציאל של שכל. עכשיו, כשאדם חי, מאותו שלב ואילך, השכל מתחיל לקלוט כל מיני, כן, מתחיל להשיג כל מיני השגות, כן? זה השגות מאוד מאוד בסיסיות, זאת אומרת, אפילו הפענוח בשכל של מה שהחושים קולטים, שזה משהו מאוד מאוד בסיסי, בלי הגדרות אפילו, בעצם ההבחנות, נניח ש, אני מתאר לעצמי, אם אנחנו נתייחס לחושים בלי שכל, אז לדוגמה, אדם שנצייר לעצמנו, שאנחנו בעלי יכולת קליטה, כן? שער הנפש פעילה, אבל השכל עדיין נמצא במצב האפס שלו, אז אנחנו מסתכלים על השולחן. אנחנו לא רואים שולחן. סביר להניח שמה שאנחנו נקלוט, זה שיש פה איזה מין בליל של צבעים. איזה צבע כזה, או נקלוט. עכשיו נניח שאנחנו מסתכלים על השולחן הזה, אנחנו גם רואים את הצבע הזה. סביר להם שאנחנו נראה צבעים מרוחים, נניח על ידי חוש הראייה. עכשיו, ההבחנה שזה שולחן מסוג אחד, וזה שולחן מסוג שני, המילה שולחן גם מילה משוכללת מדי. כלומר, שזה ישות אחת וזה ישות אחרת, ההבחנה שיש הבדל בישויות זה כבר הבחנה של השכל, זה לא חוש הראייה. חוש הראייה אין לו שכל, חוש הראייה הוא רק קולט, הוא כמו מצלמה. כן? אם תשאלו את המצלמה שלכם, האם היא יודעת להגיד שזה שולחן וזה שולחן מסוג אחר? היא לא יודעת להגיד. היא קולטת צבעים. זהו. הפענוח זה שכל. עכשיו, השכל כבר מתחיל לעבוד בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, כן? אם נחשוב על השלבים האלה, תינוק, כן? הוא כבר בשלבים האלו, הוא מתחיל איכשהו, יש בו איזה מין התחלות של משהו שיש תנועה של השכל. ואז השכל הולך ונוצר כל הזמן. כל הזמן הולך ונוצר. ככל שאדם יותר חי, אז השכל שלו יותר ויותר מתחיל לפעול ולצאת לפועל. זאת אומרת, ממצב, כן, של אין שכל בפועל, של אפס שכל בפועל, של פוטנציאל, הוא הופך להיות שכל ממשי. עכשיו נחזור לרמב״ם. הרמב״ם אומר, מה שגורם לנפש האנושית להיות נפש אנושית, כן, והוא העניין שמבחין בינה לבין נפש של בעל חיים, כן, העניין המהותי, שוב, לא רוצה, לבעלי חיים יש הבחנות, כמו שראינו, אבל זה לא הבחנות מהות. זה השכל בפועל. זה מה שהוא מתכוון לומר, שהשכל הוא צורת הנפש. כן, שהנפש היא כך אומר, והשכל, הכוונה השכל בפועל, לצורה. צורה זה הכוונה העניין שגורם לה להיות מה שהיא. כן, גורם לה להיות מה שהיא, הכוונה במובן המהותי של מציאותה. ואם לא יהיה שכל בפועל, אז זה סתם כמו נפש של בעל חיים. כן, ואם לא תיקנה לה הצורה, תהיה מציאות ההכנה שבאה לקיבול הצורה היא לבטלה, זאת אומרת הפוטנציאל להיות שכל בפועל הוא פוטנציאל לבטלה. אין בו שימוש, אילו היא מציאות הבל. היא זה הכוונה, אותה הכנה שיש בנפש להיות שכל בפועל, היא חסרת משמעות. כן, גם בלא דעת נפש לא טוב, רוצה לומר שמציאות הנפש שלא תיכנה לצורה, זה יהיה השכל, אלא תהיה נפש בלא דעת, לא טוב. לא טוב הכוונה, זה לא הנפש, כן? זה מין מציאות שלא יצא לפועל. כן? זה הכוונת הרמב״ם לומר את הדברים שלו שהוא אומר במשפטים האחרונים שקראנו בסוף, זאת אומרת, זה בעצם היחס בין השכל בפועל לבין שאר מציאות הנפש. שנפש שיש בה שכל בפועל היא נפש אנושית. עכשיו זה אומר שאם אנחנו, כלומר אם זאת ההבנה שלנו, שאם אנחנו רוצים לגרום לנפש להיות קיימת, כלומר להיות מה שהיא, כן, להיות מבטאת את מציאותה מתוך האמת של מציאותה, כן, אנחנו צריכים להוציא את השכל לפועל. כן, כי בלי זה, כמו שאומר פה, המציאות פה שכל הנפש האנושית הזאת תהיה, מציאות הנפש האנושית תהיה לבטלה. זאת אומרת, זה יהיה עוד בעל חיים. אבל לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא יצר נפש אנושית, שיהיה לו עוד בעל חיים. כן, היצירה של הנפש האנושית זה כדי שיהיה פה נפש אנושית. זאת אומרת, מציאות נפש אנושית, וזה ייתכן רק כשיש שכל בפועל, כמו שאמרנו. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה אחרי כל מה שאנחנו אומרים. איפה הבחירה החופשית? איפה יש בבחירה? איפה היא נמצאת? הרמב״ם לא הזכיר את הדבר הזה. עכשיו, האמת היא, אפשר להבין את כל המציאות הנפשית גם בלי הקשר לבחירה החופשית. אנחנו יודעים שיש בחירה חופשית, והרמב״ם מייחד לזה את הפרק השמיני, כן, באריכות, להסביר שיש בחירה חופשית לאדם, והאדם הוא לא יצור שקיים באופן, נקרא לזה, דטרמיניסטי, כן? זאת אומרת שכל המערכות של הנפשיות לא עובדות באופן מקובע על פי כללים. עכשיו, למה הוא, קודם כל הוא לא הזכיר פה את הבחירה החופשית? זו שאלה, למה הוא לא הזכיר פה את זה? הוא לא הזכיר במילה אחת את זה. ודבר נוסף, איפה היא קיימת? אנחנו יודעים שהיא קיימת, אבל איפה היא קיימת? אז בואו נתחיל קודם כל בשאלה הראשונה, למה הוא לא הזכיר את הבחירה החופשית? כי התשובה על השאלה הזאת היא שהרמב"ם פה עסוק בלהסביר איך הנפש בנויה. העניין של הבחירה החופשית הוא עניין נוסף. זאת אומרת, אני יכול להבין שכל הנפש הזאת זה ישות שמתפקדת, כן, באופן מקובל לפי כללים. ואין פה שום אפשרות שינוי. אפשר לתפוס את זה ככה. אנחנו יודעים שזה לא נכון. מאיפה אנחנו יודעים שזה לא נכון? זה בעצם זה שהתורה מדברת על מצוות ושכר ועונש, אז זה מכריח את זה שזה לא נכון, כלומר, על פי השקפת התורה. וגם אנחנו מרגישים שיש לנו בחירה חופשית, אבל זה לא נקודה שכרגע חשובה כדי להבין איך הנפש בנויה. בוא נצייר לעצמנו מה זה נפש בלי בחירה חופשית. מה זה אומר? כן, אז בוא ניקח את היצור האנושי, ניקח אותו לנקודת הבראשית שלו, את הנפש האנושית לנקודת הבראשית. אמרנו, הנפש האנושית לנקודת הבראשית, כן, יש בה קליטה של חושים וכולו. יכול להיות שהשכל, כמו שאמרנו, הוא מושפע, זאת אומרת, הוא יצא לפועל מתוך סביבה שדוחפת אותו לצאת לפועל. אפילו השכל. זאת אומרת, ברור ששאר הדברים, אני יכול להבין איך הם יוצאים לפועל באופן דטרמיניסטי, בלי שאני מחליט ביחס אליהם. כלומר, ברור שהחלק הזן, אין לנו שום שליטה עליו. גם המדמה, הוא בעצם פועל יוצא של החושים, זאת אומרת, אין לנו שליטה על זה. ברגע שיהיה חוש שחווה איזושהי חוויה, הנפש חוותה איזו חוויה חושית, אז זה יזכר במדמה. אז מה יש לנו? המתעורר, כן, השתוקקויות, גם הם, אפשר לתפוס, הם ספונטניות. עכשיו, רק השכל לכאורה היה מקום לומר, אבל גם בשכל אפשר להבין שהשכל הוא בעצם ברגע שאתה מייצר לו סביבה מסוימת, כמו שאמרנו, נניח יש קליטה של החושים, אז השכל בטבע שלו, הוא מנסה לפענח את זה. ואם תיצור לו עוד גירוי, אז הוא יתפתח, ויכול שכל הפיתוח השכל הוא בצורה דטרמיניסטית, כלומר בלי בחירה מבחינתנו, מקובע. לכן פה הרמב״ם לא חשוב לו להדגיש את הנקודה הזאת של הבחירה החופשית, כי מה שיותר חשוב זה להבין איך הנפש בנויה ואיך נוצרת מערכת היחסים בין החלקים השונים של הנפש. זה מה שחשוב לו להסביר. עכשיו, אחרי ההמחשה שהמחשנו, מה זה נפש בלי בחירה, אז נבין שמה זה הבחירה בעצם. הבחירה זה מין יכולת תמרון מסוימת, שקיימת אצל לנפש עצמה, להניג את עצמה. כלומר, יש, זה לא בכל מה שהנפש פועלת, יש לנפש יכולת השפעה על עצמה. אבל אם נמחיש את זה בצורה כזאת, מבחינת הטבע של הנפש, יש לנפש מספר אפשרויות שיכולה להימצא בו. והבחירה, המשמעות שלה, זה שהנפש יכולה להחליט ביחס לעצמה איפה היא נמצאת. באפשרויות השונות הקיימות. זאת אומרת, נניח, הנפש יכולה להימצא ב... 10 מצבים כרגע, כן? ויש לנפש עצמה יכולת לבחור באיזה מצב היא תהיה. בסדר? זאת אומרת, יכלתי לטעון שאין כזה דבר. אין לנפש יכולת לבחור באיזה מצב היא תהיה. אין לה שליטה על עצמה. זה אומר שאין בחירה. אין שליטה. זה הכל פועל באופן של דבר שגורם לדבר. כן, זאת אומרת, מין מערכת כזאת קבועה, שדבר אחד גורם לדבר השני, ואין שליטה. זאת אומרת, אם הנפש תהיה בסביבה מסוימת, אז ייווצר איזה מין תגובת שרשרת כזאת. היא תגיב בצורה כזאת, וזה יגרום לתגובה כזאת, זה יגרום לתגובה כזאת, יגרום לתגובה כזאת, אפילו עד לשכל. שגם השכל במובן הזה, הוא יהיה פועל מתוך הקשר ענייני מסוים. כשר ענייני נפשי מסוים, ואין יכולת שליטה. הבחירה החופשית בעצם זה טענה שיש בנפש עצמה אפשרויות שונות, והנפש לעצמה קובעת מבין האפשרויות האלה איפה היא תהיה מצויה. זה נקרא בחירה חופשית. כן.
אפשר דוגמת על להבין את זה?
מה להבין? מה זה בלי בחירה או מה זה עם בחירה?
מה זה האפשרויות האלה?
מה זה האפשרויות? אז בואו ניתן דוגמה. מה זה בחירה אתה בעצם אומר? עכשיו, הנפש שלי עכשיו יכולה להיות במצב שהיא תניע את הגוף לקחת את הכוס, ויש לה אפשרות לא להניע את הגוף לקחת את הכוס. בסדר? עכשיו, אם אני אומר שאין בחירה, זה אומר שאם הנפש הניע את הגוף לקחת את הכוס, זה אומר שהיה זה מין הכרחים שגרמו לה לעשות את זה. כן? אם אני אומר שיש בחירה, זה אומר שיש לה אפשרות להניע את היד לקחת את הכוס, ויש אפשרות שלא להניע. והיא יכולה לנהל את עצמה. זה נקרא בחירה. זאת אומרת, אם אני עכשיו לוקח את הכוס ביד, הרי הנפש הניע את הגוף לקחת את הכוס, הגוף שלי הוא סתם דומם. זה כבר דיברנו, בריחות. הגוף הוא סתם דומם, הוא לא ינוע מכוח עצמו. הוא ינוע כי הנפש מניעה אותו. אבל יש לנפש את האפשרות לבחור האם להניע אותו או לא להניע אותו. עכשיו, סוב, זו דוגמה, יש לה הרבה אפשרויות. כן? והיא בוחרת, כלומר, היא בעצם קובעת ביחס לעצמה באיזה מצב היא תימצא. האם היא עכשיו תניע את היד לקחת את הכוס, או שהיא לא תניע את היד לקחת את הכוס ותעסוק במשהו אחר. כן.
אבל העניין של הבחירה החופשית נמצא בכללות הנפש ולא באחד מהחלקים.
מצוין. הוא לא נמצא בחלק מסוים. זה הטבע של הנפש בכללותה. עכשיו, אם תשאל אותי בסופו של דבר איך היא עושה את זה, לדעתי היא עושה את זה על ידי השכל. אבל זה לא נקודה שקיימת בשכל יותר מאשר במשהו אחר. זאת אומרת, השכל הוא... כלומר, צריך להשתמש בו כדי... לבחור, צריך להשתמש בו כדי לבחור, אבל היכולת בכלל לבחור היא יכולת שקיימת בכללות הנפש. עכשיו, זה טעות לחשוב שזה קיים במתעורר. אם הייתי שואל אתכם איפה קיים הרצון, הייתם אומרים במתעורר, נכון? כי זה מה שאתה רוצה או לא רוצה, זה מתעורר. אבל זה לא נכון. המושג של חופש הבחירה זה תכונה שקיימת בכללות הנפש. זה הנפש, נפש שהיא בוחרת. איך היא בוחרת? היא מניעה את עצמה דרך שימוש בכוחות שלה. לדעתי, היא תשתמש בשכל כדי ליצור את התהליך הזה של הבחירה. כן, זאת אומרת, יש לה אפשרות להשתמש בשכל או לא להשתמש בשכל לצורך איזשהו עניין מסוים, ואז דרך זה תהיה ההנאה של הכוחות האחרים. כמו שאמרנו, שכל ייצור סביבה שבה המתעורר, מה שקוראים זה הרצון. כן, המתעורר זה לא הבחירה עצמה. כן, המתעורר זה ההנאה כבר, שנעה תנועה בנפש שמניעה את הגוף. כן, אבל עצם הבחירה זה עניין כללי שקשור לכללות הנפש. לכן הוא לא הזכיר אותו פה ביחס איזשהו. עכשיו, וגם כמו שאמרנו, זה כרגע דיון שלא מעניין אותנו כל כך. יותר בשבילים אותנו זה המבנה של הדינמיקה שקורית בתוך הנפש. כן, אם זה בגלל בחירה שיש פה אפשרות לנפש עצמה לנהל את עצמה, או שככה זה עובד, כן, ככה זה עובד, כמו כל הדברים שקיימים בעולם, שיש להם איזשהו טבע מסוים, שהטבע הזה גורם להם לדינמיקה מסוימת. כן, זה... זה כרגע לא מפריע לרמב״ם להיכנס לנקודה הזאת. זה לא הנקודה המשמעותית כרגע. אגב, כשנגיע לפרק שמיני, אנחנו נראה שההוכחות לזה שיש בחירה חופשית, שיש באמת אפשרות לנפש לנהל את עצמה, הן תורניות. זאת אומרת, כמו שאמרנו, זה ששכר, וזה שיש עונש, הרי אלולי זה, מה שאנחנו מדבר על שכר ועונש, שכר ועונש לא שייך לדבר עליהם. כן, מה שאנחנו מדבר על שכר, כשלא היה פה בחירה, שכר אתה נותן למישהו שהוא בר בחירה, מה שאיך של נפש תקבל שכר. אבל זה כשנגיע לפרק שמיני יכולים יותר לדבר, יותר בעמקות על המשמעות של הבחירה הזאת. טוב, זהו, עד כאן בפרק הזה.
זה די כל חוכמה או דווקא לידי תורה?
כל חוכמה. אפילו לא צריך לומר כל כך. כל הוצאה לפעול של השכל. אבל... זה לא תעפה של השכל, זה לא תעפה של השכל.